שידורי קשת, כל שידורי תורה, יום יום רביעי. שיעור השפועי בהלכה בחיים המודרניים על ידי הרב יצחק ברט.
שלום. בשני השיעורים שעברו דיברנו על הלכות פיקוח נפש ועל גדרי פיקוח נפש. בשיעור לפני שני שיעורים, דיברנו על הלכות ועל גדרי פיקוח נפש של יחיד ושל רבים. ראינו שישנם הבדלים בין פיקוח נפש של יחיד לבין פיקוח נפש של רבים, הן בגדרי פיקוח נפש, כלומר אילו מצבים נחשבים לפיקוח נפש, והן בהלכות פיקוח נפש, כלומר מה מותר לעשות כשכבר מגיעים למצב של פיקוח נפש. בשיעור שעבר דיברנו על מצב שלישי של פיקוח נפש, לא של יחיד ולא של רבים, אלא של ציבור. פיקוח נפש מסוג זה, המייחד אותו הוא שהוא עלול להתפשט ולהוות פיקוח נפש לקהל גדול של אנשים, לאנשים רבים יותר מאשר האנשים הנתונים כרגע לסכנת חיים. דיברנו גם על הפיקוח נפש של הציבור הזה, ראינו שיש שקבעו שפיקוח נפש של ציבור אינו פיקוח נפש בכלל, ולכן הוא לא מתיר איסורי תורה, יש שראו בו פיקוח נפש של יחיד, ויש שטענו שפיקוח נפש של ציבור, של ציבור סטטיסטי, מקביל לפיקוח נפש של רבים. בשיעור הזה אני רוצה לדבר על מקרה שבו ברור שישנו היתר של פיקוח נפש, מצב שברור שהוא נחשב לפיקוח נפש, אבל כמו שנראה, ההלכה מייחדת לו מקום מיוחד וקובעת לו דינים מיוחדים מעבר לדיני פיקוח נפש הרגילים. הכוונה היא למצב של מלחמה. הפוסקים האחרונים בשנים האחרונות מאז קום המדינה דנו רבות בנושא המלחמה. ישנם ספרים רבים שיצאו בנושא הלכות צבא, שברובם הגדול ישנו פרק מיוחד או מספר פרקים המיוחדים למקרי מלחמה, לאופן ההתנהגות במצב של מלחמה. הרב זווין בספרו לאור ההלכה קבע פרק ארוך, הפרק הארוך ביותר, הפרק הפותח את הספר, שנקרא המלחמה, ובו הוא דן כדרכו בכל הצדדים ובכל העניינים שקשורים למלחמה. ובכתבי תורניים כמובן ישנם מאמרים שונים שנכתבו בנושא המלחמה, בנושאים שונים שקשורים למלחמה. כך שישנה כתיבה רבה בשנים האחרונות, בעיקר לאחר הקמת מדינת ישראל, בנושא המלחמה והלכותיה. באופן כללי, אנחנו יודעים שישנם שני סוגים של מלחמה. הרמב״ם בהלכות מלכים, פרק ה', כותב כך: אין המלך נלחם תחילה, אלא מלחמת מצווה. ואיזו היא מלחמת מצווה? זו מלחמת שבעת עממים ומלחמת עמלק, ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהם. כלומר, סוג הראשון של מלחמה זו מלחמת מצווה, שהרמב״ם קובע שישנם שלושה סוגים של מלחמת מצווה. מלחמת שבעת עממים, כלומר המלחמה שנלחם יהושע לכבוש את הארץ מדי שבעת עממי כנען, ומלחמת עמלק, כגון המלחמה שנלחם יהושע בעמלק, המלחמה שנלחם דוד בעמלק, המלחמה שנלחם שאול בעמלק. וסוג שלישי, עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם. כמובן שסוג זה הוא הרחב ביותר, הוא אינו מיוחד לסוג מסוים של אויבים, אלא כולל גם את המלחמות בימינו שנועדו להציל את עם ישראל מיד צרים שבאים עליהם. אלו הם שלושת הסוגים של מלחמת מצווה. ואחר כך, ממשיך הרמב״ם, נלחם במלחמת הרשות, והיא המלחמה שנלחם עם שאר העמים כדי להרחיב גבול ישראל ולהרבות בגדולתו ושומעו. אז למלחמת הרשות יש לנו שני סוגים. סוג אחד זו מלחמה להרחיב גבול ישראל, מלחמת התקפה. אם האויב לא תקף את מדינת ישראל, אבל מדינת ישראל פותחת במלחמה נגד האויב, הרי זו מלחמה להרחיב גבול ישראל, וזו מלחמת רשות. וסוג שני, להרבות בגדולתו ושומעו. המלך רשאי גם לצאת למלחמה כדי להרבות בגדולתו ושומעו של המלך. המצוות והאיסורים הנוגעים למלחמה באו בתורה בשני הקשרים שונים. הקשר אחד הוא דינים המיוחדים למלחמה, דינים מנהליים. הדין הקובע איך יוצאים למלחמה, באופן בסיסי הרמב״ם כותב שמלחמת מצווה אין צריך ליטול ברשות בית דין, אלא המלך יוצא מעצמו, ומלחמת רשות המלך צריך ליטול רשות מהסנהדרין של 71. בנוסף, אנחנו יודעים שבדרך כלל היו נשאלים באורים ובתומים לפני שהיו יוצאים למלחמה. ודנו הפוסקים רבות בשאלה, אילו מהדברים האלו הוא מחויב, האם בית דין יכול להוציא למלחמה לבדו, האם המלך יכול להוציא לבדו, האם השאלה באורים ותומים היא חובה או שמא היא רשות. אופן היציאה למלחמה העסיק רבות את הפוסקים. כמובן שלשאלה זו יש השלכה מיוחדת בימינו, כאשר אין לנו אורים ותומים ואין לנו סנדרין, האם המלך או המקביל של המלך, הממשלה או עם ישראל, האם הוא יכול להוציא למלחמת מצווה ולמלחמת רשות לבדו, או שמא כיום אין לנו דרך לצאת למלחמות רשות ולמלחמות מצווה. זהו הנושא הראשון שדנו בו. דינים מיוחדים נוספים שנוגעים לניהול המלחמה, זה המושג של מלחמה אסורה. יש מלחמות שאסור לצאת אליהם, באילו מקרים מותר לצאת למלחמה, לשם אילו מטרות מותר לצאת למלחמה. יש דינים שונים שנאמרו במלחמה. הדין של בל תשחית, כי תצור על עיר ימים רבים להילחם עליה לתופסה, אומרת התורה, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תוכל ואותו לא תכרות. אסור לכרות עצי פרי במהלך מצור. זהו דין כמובן שמיוחד למלחמה, למצור. הדין של השארת פתח במצור, כאשר צרים על עיר צריך להשאיר פתח כדי לאפשר לאנשי העיר לברוח, הדין הזה אמור במלחמת הרשות ולא במלחמת מצווה. הדין של קריאה לשלום, אם צריך לקרוא לשלום לפני היציאה למלחמה, מתי צריך לעשות זאת. הדין שלא לפחד, האיסור לפחד. הרמב״ם הידוע שקובע שכשאדם יוצא למלחמה, עליו להיות בטוח בצור ישראל וגואלו, להיות בטוח בקדוש ברוך הוא, והמפחד במהלך המלחמה עובר על איסור חמור. הדינים של כהן משוח מלחמה, ודינים שונים שנאמרו לגבי אופן ניהול המלחמה. אני לא רוצה לעסוק בדינים האלו, אלא לעסוק בדינים שנוגעים אמנם למלחמה, אבל משיקים לדינים אחרים שאנחנו מכירים מתחומים שאינם תחומי מלחמה. בהקשר הזה, יש לנו ארבעה דינים עיקריים, ארבעה דינים שהרב זווין מונה, שהם נוגעים למלחמה, היתרים מיוחדים שנאמרו במלחמה. ההיתר הראשון הוא היתר אכילת מאכלות אסורים. ההיתר השני הוא היתר לדינים שונים מדרבנן. עוד מעט נעסוק בכל אחד מההיתרים האלו בפרוטרוט. ההיתר השלישי הוא אשת יפת תואר. ההיתר הרביעי, שבו אני אעסוק בהרחבה, הוא ההיתר של עד רידתה. אנחנו ננסה לבחון עד כמה התורה מתייחסת למלחמה בתור פיקוח נפש של רבים, של ציבור, אבל פיקוח נפש, ועד כמה התורה מייחדת למלחמה מקום מיוחד, בתור מצב מיוחד, שחורג מדיני פיקוח הנפש הרגילים, והוא מתיר דברים רחבים בהרבה מאשר הדברים שאותרו במצבים רגילים של פיקוח נפש. ההיתר הראשון שהזכרנו הוא ההיתר לאכול מאכלות אסורים במהלך המלחמה. מקור ההיתר הזה הוא בגמרא. הגמרא דורשת את הפסוקים שנאמרו לגבי מלחמת שבעת העממים בספר דברים. כתוב שם ואכלת ושבעת, ומכאן לומדת הגמרא, הגמרא מביאה בשם רב, דבר תמי ישתר אליהו. דבר תמי הותר להם, כגון קוטלי דחזירי, כגון קוטלי חזירים. אפילו הם הותרו לחלוצי המלחמה לאכול בשעת המלחמה. בהתאם לגמרא זו, פסק הרמב״ם, חלוצי הצבא, כשיכנסו בגבול הגויים ויכבשו אותם וישבו מהן, מותר להם לאכול נבלות וטרפות ובשר חזיר וכיוצא בו, אם רעב ולא מצא מה יאכל, אלא מאכלות אלו האסורים, וכן שותי יי נסך. כך כותב הרמב״ם. על היתר זה נכתב מאמר גדול על ידי הרב מתן גלדאי בתחום מן האחרון, בתחום מן הנפנה האחרון, תחום מן כפזיין. בעיקר יש לומר שיש מחלוקת ראשונים בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, האם ההיתר הזה הוא, כמו שראינו בדברי הרמב״ם, בכל מלחמה, אבל רק בשעה שהלוחם רעב, אמנם כמובן אין מדובר על מצב של פיקוח נפש, אבל כאשר הלוחם רעב והוא לא מוצא מאכל אחר כשר, מותר לו לאכול מאכלות אסורים. זו שיטת הרמב״ם. הרמב״ן כאמור חולק עליו, הוא טוען מצד אחד שההיתר נוגע רק למלחמות לכיבוש הארץ המובטחת, למלחמות שבעת העממים, אבל מעידך שההיתר הוא גם כאשר הלוחם אינו רעב, וגם אם יש לו מאכל אחר כשר, גם אז מותר לו לאכול מאכלות אסורים. נחלקו הראשונים אם כן על ההיקף של הדין הזה, על מתי זה מותר, ועל המלחמות שבהן הוא נוהג. לדעת הרמב״ם לפחות, מסתבר שההיתר הזה הוא מעין הרחבה של דין פיקוח נפש. בפיקוח נפש רגיל, כמובן, מדובר על מצב של סכנת נפשות, ועל מצב שכזה התורה לא צריכה לומר שום דבר, אנחנו יודעים וחי בהם, מותר לעבור על כל התורה כולה, כמעט על כל האיסורים במצב של פיקוח נפש, ודאי שמותר גם לאכול נבלות וטרפות במצב כזה. במצב של מלחמה, התורה הגדילה את מצב הפיקוח נפש, והרחיבה את המצבים שנחשבים לפיקוח נפש. גם כאשר הלוחמים אינם עומדים למות מרעב, גם אז, למרות שבמצב רגיל היינו אומרים שזה אינו פיקוח נפש, התורה הגדירה שבמהלך מלחמה, גם מצב כזה נחשב לפיקוח נפש. כך כתב הנציב, בעמק דבר, כל הקפדה במאכלים בשעת מלחמה מביא לסכנת נפשות. לא רק כדי קיום הנפש, אלא אפילו כדי צביעה בלא חשבון ודעת, שאין באותה שעה, בזמן המלחמה, זמן לחשוב בזה שמה יסתכן. התורה הקלה על הלוחמים והגדירה גם מצבים שאינם נחשבים בדרך כלל לפיקוח נפש, סתם מצב של רעב, כמצב של פיקוח נפש בשעת מלחמה. ניתן לראות ביתר הזה, אם כן, הרחבה של גדרי פיקוח נפש, הגדרת מצב שאינו נחשב בדרך כלל לפיקוח נפש, לפיקוח נפש, כיוון שמדובר על מצב של מלחמה. במקביל ההיתר של האכילת מאכלות אסורים, כמו שאמרנו קודם, התורה וחכמים התירו עניינים נוספים במצב של מלחמה. היתר אחד ידוע הוא ההיתר של אשת יפת תואר. התורה אומרת, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוהיך בידיך ושבית שביו, וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה, והבאתה אל תוך ביתך, ויש כל מיני תנאים איך צריך לנהוג באשת יפת תואר שנלקחה כשבויה, ובסוף, ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והייתה לך לאישה. והיה אם לא חפצת בה ושילחת לנפשה ומחור לא תמכרנה בכסף, לא תתאמר בה תחת אשר עינית. יש כאן היתר מיוחד לקחת לאישה אשת יפת תואר משלל המלחמה. הפוסקים דנו רבות בהיתר הזה, ידועים דברי רשי, דברי חז"ל שנאמרו גם ברשי, שדיברה תורה כנגד יצר הרע. אלמלא הייתה התורה מתירה אשת יפת תואר, היו הלוחמים לוקחים לעצמם נשים יפות תואר גם בלי היתר. לכן דיברה תורה כנגד יצר הרע, התירה לקחת אשת יפת תואר, והגבילה את ההיתר הזה בכל מיני דרכים שמטרתם לצמצם את האיסור שעליו היו הלוחמים עוברים, אילו התורה לא הייתה מתירה היתר מיוחד שכזה. כאן קשה לראות את ההיתר הזה של אשת יפת תואר בתור הרחבה כלשהי של פיקוח נפש. הלוא הצורך של האדם לקחת לעצמו אישה יפת תואר, הצורך של הלוחם, ודאי אינו יכול להגיע למצב של פיקוח נפש, או אי אפשר לראות בו הרחבה של גדרי פיקוח נפש, אבל בהחלט ניתן לראות כאן כיצד התורה מקילה יותר ונותנת היתרים שונים במצב של מלחמה כדי להקל על הלוחמים. ארבעה היתרים נוספים מדרבנן נאמרו אף הם במלחמה. הרמב״ם כותב, ארבעה דברים פטרו במחנה: אוכלים אדמאי, כלומר מותר לאכול דמאי, ספק טבל, ואין צריך להסר ממנו תרומות ומעשרות, ופטורים מרחיצת ידיים בתחילה, הלוחמים פטורים מנטילת ידיים לפני אכילת לחם, ומביאים עצים מכל מקום, מותר להביא עצים מכל מקום לצורכי המלחמה ואין צריך לחשוש לגזל, וכן פטורים מלערב עירובי חצרות במחנה, אלא מטלטלים מאוהל לאוהל ומסוכה לסוכה, והוא שיקיפו כל המחנה כדי שתהיה רשות היחיד. כלומר, פטורים מעירובי חצרות ולא פטורים מעירובים רגילים, מעירובי תחומים, רק מעירובי חצרות. אלו היתרים נוספים, היתרים מדרבנן, שאף אותם אמרו במצב של מלחמה. ההיתר החשוב ביותר לעניין מלחמה, זה הקשור ביותר לעניין פיקוח הנפש שבו אנחנו דנים, מובא בגמרא בשבת. הגמרא כותבת, תנו רבנן, זה ברייתא, אין צרין על עיר של עובדי כוכבים פחות משלושה ימים קודם לשבת, ואם התחילו אין מפסיקין. כלומר, גם אם התחילו את המצור לפני שלושה ימים, ביום ראשון או שני של השבוע, והמצור נמשך יותר משבוע, אז אין חובה להפסיק אותו בשבת. וכן היה שמאי אומר, אדרידתא אפילו בשבת. אדרידתא זה ציטוט מהפסוק, ועשית מצור על העיר אשר היא עושה עמך מלחמה אדרידתא, כלומר עד שתנצח אותה, ומזה דרש שמאי הזקן אדרידתא אפילו בשבת. האחרונים נלאו להסביר מה פירוש המושג אדרידתא, ובמה זה עובר את היסוד הרגיל של פיקוח נפש. לכאורה, כאשר אנו צרים על עיר אחרת, כאשר עורכים מצור על עיר של גויים, הרי המשך המצור הוא פיקוח נפש. המלחמה היא פיקוח נפש אחד ארוך. ומהו ההיתר הנוסף שקובע שמאי במילים אדרידתא? הרי בפיקוח נפש ממילא הותרו כמעט כל האיסורים כולם. בשאלה הזו, כאמור, נחלקו הפוסקים. באופן פשוט, מדברי שמאי עולה שההיתר של אדרידתא הוא היתר, לפי החלוקה שחילקנו בשיעורים שעברו, היתר בגדרי פיקוח נפש, ולא בהלכות פיקוח נפש. אין כאן היתר שמתיר לעשות במצב של מלחמה משהו שאסור במצב רגיל של פיקוח נפש. ההיתר של אדרידתא, כמו שעולה מפשט המילים, הוא היתר שנוגע לגדרי פיקוח נפש, לאלו מצבים נחשבים לפיקוח נפש. למרות שבדרך כלל האדם שמבקש לחלל שבת במצב של פיקוח נפש חייב לשקול היטב אם אכן מדובר במצב של פיקוח נפש, ובדרך כלל אם המצב הנוכחי הוא מצב שאינו כרוך בסכנת חיים, אזי הוא אינו נחשב לפיקוח נפש. במצב של מלחמה הדין הוא אחר. במצב של מלחמה קובע שמאי הזקן אדרידתא אפילו בשבת. מותר להמשיך את המלחמה, להמשיך את המצור, גם כאשר חלפה סכנת הנפשות. מותר להמשיך את המלחמה עד שמכניעים את האויבים אפילו בשבת. אז התורה אמרה היתר מיוחד, שבמצב של מלחמה מותר להמשיך במלחמה אפילו בשבת, למרות שאולי כשמגיעים לשבת כבר לא כרוכה סכנת חיים. המשך המלחמה דוחה שבת. זוהי ההבנה הפשוטה, וכך כתבו באמת, לדוגמה, בשו"ת הריב"ש. הריב"ש כותב שבמלחמת הרשות, כשהתחילו, לאחר שהתחילו במלחמה, אין מפסיקים אותה, ומותר לחלל שבת לצורכי המלחמה, אפילו שלא במקום סכנה. כך כותב הריב"ש. באופן דומה, כתב הגאון הרוגוצ'ובר, בספר צפנת פענח, לדעתו, ההיתר של אדרידתא נועד להתיר מצב שבו אנחנו צרים על עיר, כבר אין סכנת נפשות, אנחנו יודעים שאם נפסיק את המצור לפני השבת, אזי הכיבוש יתבטל. לא נצליח לכבוש את העיר ונצטרך להתחיל מחדש, אם נרצה לכבוש את העיר, ביום ראשון. לגבי מצב כזה, קובע צפנת פענח, שלדעתו הגמרא אומרת שאם על ידי הפסק בשבת יתבטל הכיבוש, אם כשנפסיק את המצור הכיבוש יתבטל, מותר להמשיך את המצור גם בשבת, כדי שהכיבוש לא יתבטל. כיבוש מלחמה דוחה שבת, גם אם אין מדובר במצב של פיקוח נפש, של סכנת נפשות. זהו החידוש של המילים אדרידתא, וכאמור הדברים דומים מאוד לדברי שו"ת הריב"ש, שבמצב של מלחמה, לאחר שהתחילה המלחמה, מותר להמשיך בה, להמשיך את המצור, גם כאשר כבר אין סכנת נפשות, אפילו בשבת. אחרונים אחרים, לעומת שני האחרונים האלו, ראו בהיתר של אדרידתא, לא היתר שנוגע לגדרי פיקוח נפש, כלומר, אלו מצבים מוגדרים כפיקוח נפש והרחבה מיוחדת של גדרי פיקוח נפש במצב של מלחמה, אלא ראו במילים האלו אדרידתא היתר שנוגע להלכות פיקוח נפש. במצב של מלחמה שנחשב לפיקוח נפש, מותר לעשות יותר דברים מאשר מותר לעשות במצב של פיקוח נפש רגיל, שאינו מצב של מלחמה. הרב גורן לדוגמה טען שלדעת הרמב״ם בפיקוח נפש רגיל שבת דחויה במקום פיקוח נפש, שבת רק נדחית, ואילו במצב של מלחמה שבת הותרה במקום פיקוח נפש, היא מותרת לגמרי ולא רק נדחית. הנפקמינה, ההשלכה של ההבחנה הזו, היא לדוגמה שמותר להילחם, להתחיל להילחם בשבת. לדעת הרב גורן הדין שאסור להתחיל מצור שלושה ימים קודם השבת אמור רק במצור. מלחמה ממש מותר להתחיל אפילו בשבת. למרות שבפיקוח נפש רגיל אנחנו יודעים ששבת דחויה במקום פיקוח נפש, ולכן אם יש אפשרות לחלל את השבת, לעשות את הדבר האסור ביום ראשון ולא בשבת, עדיף לעשות זאת. עדיף לעשות כל מה שאפשר כדי שלא לחלל שבת במקום פיקוח נפש. במצב של מלחמה הדין הוא אחר. מותר להתחיל מלחמה אפילו בשבת, גם אם אפשר להמתין ולהתחיל אותה ביום ראשון, כיוון שמלחמה, במצב של מלחמה, שבת הותרה, ואילו במצב של פיקוח נפש, שבת רק דחויה. וזה לומדים מהמילים עד רידתה. דומה לכך כתב הרב אבידן, שהיה ראש ישיבת שעלבים. הרב אבידן כותב שההיתר של עד רידתה נועד להתיר פעולות שמסייעות ללחימה, שאינן הכרחיות. בדרך כלל כאשר יש מצב של פיקוח נפש, צריך לבדוק כל מעשה ומעשה שעושים, האם הוא חיוני להצלת החולה, או שמה הוא אינו חיוני. אם הוא חיוני ומציל את נפשו, או ספק יציל את נפשו, מותר לעשות אותו, ואם הוא אינו חיוני, אסור לעשות אותו. לגבי זה אנחנו יודעים שבפיקוח נפש של חולה, יש לנו דין מיוחד שמותר לעשות לו, שנפסק להלכה ברמב״ם ובשולחן ערוך, שמותר לעשות לחולה את כל צרכיו כמו בחול. כלומר, אין צורך לדקדק, ומותר לרפא אותו באותה דרך שנהוג לרפא אותו ביום חול. כמובן שאסור לעשות לצורך החולה דברים שאינם מקדמים את רפואתו כלל, שכן דברים אלו אינם נחשבים לפיקוח נפש, הם אינם מצילים אותו מסכנת החיים שבה הוא נתון, ולכן הם אינם דוחים את השבת. הרב אבידן טוען שהיתר דומה לזה שנאמר בחולה, נאמר גם במצב של מלחמה. מותר לעשות פעולות המסייעות ללחימה, למרות שהן אינן הכרחיות לצורך הלחימה, ובדרך כלל לא היינו אומרים שהן נחשבות לפיקוח נפש, מותר לעשותן בשבת, שכן נאמר עד רידתה. לשיטת הרב גורן והרב אבידן, שההיתר של עד רידתה הוא היתר בהלכות פיקוח נפש, הוא מרחיב את הדברים שמותר לעשות במצב של מלחמה, ולא בגדרי פיקוח נפש, כלומר הוא אינו מרחיב את הגדרים, את המצבים שנחשבים לפיקוח נפש, ישנם כל מיני דברים שאינם פיקוח נפש ישיר, הם רחוקים קצת מפיקוח נפש, עדיין מותר לעשותם במצב של מלחמה. לדוגמה, הרב גורן והרב אבידן פוסקים, שכאשר צריך לפנות חללים משדה המערכה, והמלחמה במהלך הפסקת אש או במהלך הפוגה, כאשר המלחמה עתידה להמשיך עוד מעט, ברור שפינוי חללים זה לא פיקוח נפש במובן הרגיל. החללים כבר מתו, והאנשים שנלחמים, להם זה לא משנה אם יפנו את החללים או לא, הם ילחמו באותה צורה. אבל בגלל שבמהלך המלחמה, חייל שרואה את רעהו שוכב מת לידו, זה עלול לפגוע באופן הלחימה שלו, גם אם זה ספק רחוק שבדרך כלל לא היינו מחללים שבת בשבילו, כיוון שבמצב של מלחמה נאמר עד רידתה, ופוסקים אלו כאמור, רואים בזה היתר שמתיר לעשות דברים שבמצב רגיל של פיקוח נפש אסור לעשות אותם, הרי שמותר לפנות משדה המערכה גופות של חללים של כוחותינו, כדי שלא לפגוע במוטיבציה ובאופן הלחימה של החיילים החיים שעתידים להילחם שם. זהו היתר של עד רידתה, שכאמור המחלוקת לגביו, המחלוקת העקרונית לגביו, היא האם כפשט דברי שמאי הזקן, ההיתר הזה הוא מרחיב את גדרי פיקוח נפש במצב של מלחמה, הוא קובע שמצבים שאינם נוגעים לסכנת נפשות ישירה, גם הם נחשבים לפיקוח נפש ומותר לעבור בהם על איסורי תורה, או שמא ההיתר הזה נוגע להלכות פיקוח נפש, הוא לא מרחיב את גדרי פיקוח נפש, הוא לא קובע מצבים שנחשבים לפיקוח נפש למרות שהם לא סכנת חיים, אלא במצב של מלחמה הותרו דברים מעבר להיתרים שאנחנו מכירים, להיתרים הרגילים של פיקוח נפש שאינו מצב של מלחמה. השאלה שהיא אולי היסודית ביותר בנוגע למלחמות היא השאלה של מהו בעצם הבסיס ההלכתי שמאפשר למלך או לסנדרין להוציא את הציבור למלחמה. ושמה תאמרו, מצב של מלחמה אינו כרוך בפיקוח נפש, המלך מותר לו להוציא רק למלחמה שבה לדעתו כל הלוחמים יחזרו חיים, הרי טעות בידכם. הגמרא כותבת במפורש, הגמרא בשבועות, מלכות הדקת לחד משיטה באלמה לא מאנשה. מלכות שהורגת אחד משישה מהעולם, שישית מהעולם, אינה נהנשת על כך, זהו הגבול, שנאמר, קרמי שלי לפניי, האלף לך שלמה, למלכות הדרכיה, ומתיים לנותרים את פריו, למלכות הדערה. זה לימוד מפסוק בשיר השירים, שממנו לומדת הגמרא כאמור, שמלכות שהורגת אחד משישה מהעולם, שישית מהעולם, אינה נענשת. על איזה מקרה מדובר? על איזה מצב מדובר שבו המלכות הורגת שישית מהעולם? אז רש"י על אתר מפרש שהכוונה היא לאנגריה דעבודת המלך. הכוונה היא לעבודת המלך, המלך יכול להעביד את כל עמו, את כל העולם, ואפילו אם שישית יהרגו בעבודה הזו, עדיין הוא לא יענש על כך, זוהי עבודה שמותר לו להוציא את העולם אליה. תוספות במקום חלקו על כך, תוספות אומרים שלא מדובר על אנגריה של עבודת המלך, אלא מדובר על הוצאה למלחמת הרשות. אז לדעת תוספות אם כן, מלך יכול להוציא את עמו למלחמת הרשות, גם אם שישית מהעולם יהרגו, מן הסתם יהרגו גם כמה וכמה לוחמים מצבאותיו. נזכר שוב בדברי הרמב״ם לאיל, מהי המטרה של מלחמת הרשות? מלחמת הרשות היא מלחמה להרחיב את הגבול, לכבוש מקומות שאינם נכללים בגבול מדינת ישראל, או להגדיל שומעו של המלך, לפרסם את מלכותו של המלך ואת גבורתו. אלו המטרות שבשבילם מותר למלך לצאת למלחמת הרשות ולהרוג שישית מהעולם. מהו היסוד ההלכתי שעשוי להתיר למלך להרוג כל כך הרבה אנשים, ומדוע לא נאמר על דבר כזה פיקוח נפש? חייו של אפילו אדם אחד דוחים כמעט את כל איסורי התורה, וכיצד ייתכן שחייהם של שישית מהעולם אינם דוחים את רצונו של המלך להרבות את גודלו ושמעו, או את רצונו של המלך לכבוש לעצמו ממלכות שכנות שאינן כלולות כרגע בגבול ישראל? על איזה יסוד הלכתי מבוסס היתר לצאת למלחמת הרשות? במאמר מוסגר יאמר שגם היתר של מלחמת מצווה אינו פשוט. לכאורה מלחמת מצווה, בכינוי זה, גלומה ההנחה שישנה מצווה מסוימת שלשמה יוצאים למלחמה. לא ברור מהי המצווה הזו. מלחמת המלך, אני מבין. אם זה כיבוש הארץ, אני מבין. אבל מהי המצווה המיוחדת להציל עם ישראל מיד צר? לאיזה קריטריון הלכתי זה נכנס? אבל פה השאלה פחות חמורה, כי כולנו מבינים שהצלת ישראל מייצר זו מצווה חשובה, נכלול אותה באיזו מצווה שתהיה. אבל הרחבת שמעו וגודלו של המלך, הרחבת גבול ישראל, האם אלו מטרות שלשמן מותר למלך לצאת למלחמה עקובה מדם שבה יהרגו שישית מהעולם? זו שאלה קשה, דנו ברבים האחרונים ונתנו תשובות שונות. אחד הראשונים שעסק בשאלה זו, היא רב שנקרא הרב שמואל בן הרב אלקנה אשכנזי, בספרו מקום שמואל. המקום שמואל טוען, בגלל הקושיות שאלינו, שגם מלחמות רשות הן בעצם מלחמות חובה. הוא שואל, ומי יתיר להם להכניס לסכנה כמה נפשות לאלפים מישראל בדבר שהוא רשות לגמרי? הס שלא להזכיר. ועל כורחך דלב רשות לגמרי אמא. ועוד, איך אפשר שיהיו רשות לגמרי בלי שום מצווה? ואיך התירו חכמים לחלל עליה את השבת? כאומרם, עד רידתיו אפילו בשבת. והתיר להם לאכול נבלות וטריפות ובשר חזיר ולשתות יין נסך. איך יכול להיות שזה רשות? לכן הוא נדחק וטוען שמלחמות הרשות הן בעצם מלחמות מצווה. זה חובה לצאת למלחמות כאלו. יש מצווה מיוחדת לצאת למלחמות להגדלת שומעו של המלך ולהרחבת גבול ישראל. קשה על דברי המקום שמואל מסוגיה מפורשת שקובעת שבמלחמות רשות אין דין העוסק במצווה פטור מן המצווה, הוא באמת מתקשה בסוגיה הזו. קשה עליו גם מסיפור שמביאה הגמרא בסנהדרין. הגמרא מספרת שחכמי ישראל נכנסו לדוד המלך ואמרו לו, עמך ישראל צריכים לפרנסה. אמר להם דוד המלך, נו, תעשו עסקים, לכו והתפרנסו זה מזה. אמרו לו, אי אפשר. אמר להם, לכו פשטו ידיכם בגדוד. מיד אומרת הגמרא, נועצים באחיתופל ונמלכים בסנהדרין ושואלים באורים ותומים ויוצאים למלחמת הרשות. הרי לנו שלמלחמת הרשות יוצאים גם לצורכי פרנסה. האם זוהי מצווה? האם פרנסה זה עניין שמתיר כיפוד כל כך הרבה נפשות, הריגת כל כך הרבה אנשים? תשובה מעניינת לשאלה זו היא תשובתו של הנציב. הנציב בעמק דבר כותב בספר בראשית שהקדוש ברוך הוא יצר את העולם באופן שמלחמות רשות הם חלק מדרך העולם. כותב הנציב, ומיד האדם מיד איש אחי ודרוש את נפש האדם, פירש הקדוש ברוך הוא אימתי האדם נענש, בשעה שראוי לנהוג באחווה. מה שאין כן בשעת מלחמה ועת לסנוע, אז עת להרוג ואין עונש על זה כלל, כי כך נוסד העולם. וכדאית בשבועות, במסכת שבועות, מלכות הדקת לחת משית הלא מיינשה, ואפילו מלך ישראל מותר לעשות מלחמת הרשות, אף על גב שכמה מישראל יארגו על זה. אז הנציב אומר, אין לנו באמת מקור שמתיר לצאת למלחמת הרשות, אבל פשוט, הקדוש ברוך הוא יצר את העולם בדרך שמחייבת מלחמות, ואנחנו רואים שכל האנשים, כל המלכויות בעולם נלחמות, ומכאן שגם לעם ישראל, שהוא עם, שהוא מדינה רגילה, מותר לו גם לצאת למלחמה, ומלחמה זו היא מלחמת הרשות, שהרי היא רשות ואיננה חובה. אם כן, לדעת הנציב, אין צורך בכלל לחפש מקור הלכתי שמתיר מלחמת הרשות. מכך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדרך כזו, בדרך מדינית כזו שמצריכה מלחמות, מותר גם לצאת למלחמות. פירוש אחר לקושייתנו מביא הרב ישראלי. הרב ישראלי אומר דבר מאוד מעניין, באמת אסור לצאת למלחמת רשות כאשר ברור שיהרגו אנשים. פיקוח נפש דוחה גם מלחמת רשות. אבל בניגוד לכל התורה כולה שבה אין סומכים על הנס, במלחמות ישראל סומכים על הנס, כיוון שכותב הרב ישראלי, מלחמות ישראל מלחמת השם אמה, ואין מעצור להשם להושיע ברב ובמעט. ממילא מותר לצאת רק למלחמה שבה הסנהדרין קובעים שהמעמד הרוחני של עם ישראל מצדיק הנהגה ניסית, ואין סכנת חיים ללוחמים. לפי הרב ישראלי, מותר לצאת למלחמה רק כאשר המומחים או הסנהדרין קובעים שאף אחד לא ייהרג. במקרה כזה, אין סכנת חיים. הרב ישראלי עצמו דוחה את התירוץ שלו, משיקולים הלכתיים שונים, וקובע שלא ייתכן דבר כזה שאסור לצאת למלחמת הרשות, כאשר המומחים חושבים שיהרגו כמה אנשים. התירוץ המקובל ביותר לקושייתנו, כיצד הותרה מלחמת הרשות, הוא תירוצו של הרב קוק. הרב קוק במשפט כהן, שואל את השאלה ששאלנו, איך הותר לצאת למלחמת הרשות, ועונה, ענייני הכלל דמלחמות יוצאים הם מכלל זה דווחי בהם. הם יוצאים מהגדר של וחי בהם, שהרי גם מלחמת רשות מותרת היא, ואיך מצינו היתר להכניס נפשות רבות בסכנה בשביל הרווחה, אלא דמלחמה והלכות ציבור שני, ואולי הוא מכלל משפטי המלוכה. כך כותב הרב קוק. ומסביר, משפטי המלוכה זה לא רק כבוד המלך. כל דבר כללי הנוגע לאומה, וגם כל תיקון של הוראת שעה לגדור בפני עושה עוולה, הכל בכלל משפטי המלוכה, שיש רשות למלך להתנהג בהן כפי ראות עיניו, אפילו כשאינו נוגע כלל לטובתו ולכבודו, כי אם לטובתן ולכבודן של ישראל. לדעתו, מלחמות הרשות זה חלק מדיני המלוכה, כמו שהמלך יכול להעניש את מי שמורד בו, ולהוציא להורג את מי שאינו שר לפקודתו, כך הוא יכול גם להוציא את העם למלחמה, מכל סיבה שהוא יחפוץ. בעקבות הרב קוק, כך כתב גם הרב גורן, וכך כתב גברם ישראלי, ושניהם כתבו, כתב הרב ישראלי, אין לנו בזה לדרכו של מרן הרב זצל במשפט כהן, שכתב שמה שהותרה הוצאה למלחמת רשות הוא מדיני המלוכה. זוהי שיטת הרב קוק, ולשיטתו כמובן השאלה לא מתחילה. בגדרי המלוכה, בדיני המלוכה, לא נאמרו כלל דיני פיקוח נפש, מלך דוחה את דיני פיקוח נפש, מותר לו גם להוציא להורג, ולכן מותר לצאת למלחמת הרשות לכל צורך שהמלך רואה בו צורך. יתר הרחבה לתשובה הזו נתן הרב ישראל במקום אחר. מצב שהמלך רוצה לצאת למלחמה הוא לא לגמרי מצב של לא פיקוח נפש. ראינו קודם שאצל דוד המלך היו יוצאים למלחמה אפילו בשביל פרנסה. פרנסה זה לא מצב של פיקוח נפש. הרב ישראלי כותב, היחיד אין בחוסר פרנסה משום פיקוח נפש, שכן ניתן להיעזר על ידי צדקה ועל ידי חיי דוחק. חוסר פרנסה זה לא פיקוח נפש. כאשר מדובר על רבים, על ציבור, יכול להיות שגם חוסר פרנסה זה מצב של פיקוח נפש, ולכן דיני המלוכה, הדינים המיוחדים למלך, שאיננו כל כך מכירים אותם כמו שכותב הרב קוק, בכל אופן הם מתירים למלך להוציא את העם למלחמה על ענייני פרנסה, כיוון שברבים, כשיש הרבה אנשים שזקוקים לפרנסה, לא ימלט מצב שבו אחד מהם ימות מחמת חוסר הפרנסה. לפי ההבנה הזו, המלחמה היא חלק מדיני המלוכה, והיא נוגעת למה שאנחנו כינינו פיקוח נפש ציבורי, פיקוח נפש של רבים. נראה שיהיה היסוד ההלכתי למלחמת הרשות מה שיהיה, ניתן לראות בו בניין אב לשיטת הרב גורן שראינו בשיעור שעבר. בשיעור שעבר ראינו שכאשר מדובר בפיקוח נפש ציבורי, פיקוח נפש של ציבור, הפוסקים מרחיבים אותו בכל מיני דרכים, ומרחיבים גם את הגדרים שלו, גם קובעים שמצב שאינו נחשב לפיקוח נפש, נחשב לפיקוח נפש של ציבור, וגם את ההלכות, מותר לצאת, מותר לעשות דברים שאסור לעשות בדרך כלל בפיקוח נפש, כאשר מדובר על מצב של ציבור. ראינו שלרב גורן יש דרך מיוחדת בהבנת פיקוח נפש של ציבור. לדעתו, למדינה יש אחריות, למנהיגי המדינה יש אחריות על גורל האזרחים, ומכוח האחריות הזאת מותר להם לעשות דברים שבדרך כלל אסור לעשות במצב של פיקוח נפש. הדוגמה הבולטת לזה זה פדיון שבועים. בדרך כלל הגמרא קובעת את הכללים מתי מותר לפדות שבועים, באיזה מחיר מותר לפדות שבוי, אין פודים את השבועים יתר על כדי דמיהם, והחששות שחששו להם חז"ל הם בחלקם חששות של סכנת נפשות. אם אנחנו נפדה את השבועים יתר על כדי דמיהם, יבואו הגויים לשבות שבועים נוספים. ולמרות החשש לסכנת נפשות, כתבו הפוסקים האחרונים, ביניהם הרב גורן והרב ישראלי, שבמדינת ישראל, כאשר מוצעת עסקה לחילופי שבועים, שבועי צה"ל, אזי מותר לעשות את זה בכל מצב. ולמה מותר ולמה לא נוהגים פה הדינים הרגילים של חילופי שבועים? כיוון שלמדינה יש אחריות מיוחדת על גורל חייליה. החייל שהתגייס לצבא, הוא התגייס על דעת זה שהמדינה תעשה כל שביכולתה כדי לשחרר אותו אם חס וחלילה ייפול בשבי, ואחריות המדינה לגורל חייליה מתירה למדינה לחרוג מהדינים הרגילים של פדיון שבועים, גם כאשר הדבר נוגע לסכנת נפשות, ולפדות שבועים יתר על כדי דמיהם. כך כתב הרב גורן והרב ישראלי, שיש דין של אחריות. הרב גורן, כפי שאמרנו בשיעור הקודם, הרחיב מאוד את הנושא של אחריות. הוא אמר שמותר לדוגמה לעשות בנק אור, בנק של אור של יהודים, כיוון שלא ייתכן שמדינה שהיא אחראית לגורל אזרחיה, לא תהיה בה מערכת רפואה נורמלית ומתקדמת. כך טען הרב גורן. הבסיס ההלכתי לתפיסת האחריות של הרב גורן הוא מעורער. הרב גורן ניסה למצוא כל מיני יסודות הלכתיים שמהם ניתן ללמוד שיש אחריות למדינה על גורל אזרחיה, אבל בכלל לא ברור מהו היסוד. יותר מזה, מדינות בימי קדם לא היו אחראיות, לא ראו את עצמן כאחראיות לבריאות תושביהן. הבריאות הייתה דבר שכל אחד דאג לעצמו. רק המדינה המודרנית, המדינה החל מהמאה ה-19, המאה ה-20, שדואגת לגורל אזרחיה בתחומים שונים ומשונים, רק היא רואה את עצמה אחראית גם לענייני בריאות. אז איך פתאום ההלכה יכולה להכיר באחריות המדינה לבריאות אזרחיה בתור עניין הלכתי, כאשר בימי קדם המדינות כלל לא היו אחראיות לגורל אזרחיהן, לבריאות אזרחיהן? זו שאלה קשה. נראה שלאור מה שאמרנו על מלחמת הרשות, שיהיה היסוד ההלכתי למה שיהיה, ניתן למצוא במלחמה הזו תשתית למושג האחריות של הרב גורן. המלך הותר לו לצאת למלחמת הרשות לכל צורך שהוא רוצה. ברור שאסור למלך לצאת למלחמה סתם, לסכן סתם את חייהם של ישראל. אבל מותר למלך לצאת למלחמה לכל צורך שהוא רואה בו צורך מדיני, צורך לעם, לממלכה. כל תחום שהמלך רואה את עצמו אחראי על התחום הזה, הרי שלשמו מותר לצאת למלחמה, מותר אפילו לסכן חייהם של ישראל. מעתה אם מדינה מודרנית רואה את עצמה כאחראית על גורל אזרחיה בתחומים שונים, כמו בריאות, כלכלה, רפואה ותחומים רבים נוספים, אזי לכל הצרכים האלו מותר למלך לסכן חיים כדי ליישם אותם. ממילא, אם המדינה רואה את עצמה כאחראית על גורל חייליה וכאחראית כלפיהם שלא יישארו בשבי יותר מדי, הרי שאחריות זו לבדה, העובדה שהמדינה מקבלת על עצמה את האחריות הזאת, היא כשלעצמה מתירה לה לסכן חיים, לעבור על ההלכות הרגילות של פיקוח נפש, ולהפדות את השבועים יתר על כדי דמיהם ולגרום לסכנת נפשות. הרי לנו שבמושג הזה של מלחמת הרשות, כמו שפיתחו אותו האחרונים, ניתן למצוא יסוד למושג האחריות של הרב גורן.